שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ס"ד במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השלישית בעמוד א' ונלמד עד המשנה השנייה בעמוד ב', והשיעור היום יהיה 12 דקות. אתמול במשנה השנייה שראינו התחלנו לעסוק בחטאת העוף, הסברנו מה זה חטאת העוף ואמרנו שעושים את כל העבודות על רצפת העזרה ליד הפינה הדרומית מערבית של המזבח. היום נמשיך ונעסוק בחטאת העוף ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונעסוק באותה פינה דרומית מערבית, כשנדבר לא רק על חטאת העוף אלא על כל הדברים שהיו עושים באותה פינה. בחלק השני של השיעור נתמקד בחטאת העוף ונדבר על דיני הקרבה, כלומר איך מולקים ואיך מזים את הדם. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אמרנו אתמול במשנה שאת העבודות של חטאת העוף היו עושים על רצפת העזרה ליד הפינה הדרומית מערבית של המזבח. לכתחילה עדיף גם את המליקה לעשות שם, את העזעה חייבים לעשות שם, ואת מיצוי הדם לכתחילה עושים שם, אבל בדיעבד אפשר גם לעשות על פינה אחרת של המזבח. את זה ראינו אתמול, וזה היה מהרישה של המשנה. עכשיו נראה את הסיפה של המשנה. בסיפה של המשנה, המשנה מדברת על אותה פינה דרומית מערבית, ואומרת שיש עוד דברים שעושים באותה פינה, ומפרטת שיש שלושה דברים שעושים למטה, כלומר כשעומדים על רצפת העזרה ליד הפינה, ושלושה דברים שעושים למעלה, כלומר כשעומדים על גג המזבח עצמו ועושים פעולות עם אותה פינה. מה הם ששת הדברים? אז קודם כל שלושת הדברים שעושים למטה, אחד זה כמובן חטאת העוף, שזה הנושא שלנו, השני זה הגשת המנחה, כלומר לפני שקומצים מהמנחה, קודם כל היו שמים את המנחה ליד המזבח, אז היו עושים את זה באותה פינה, גם את זה הזכרנו אתמול, ולשני הדברים אלו כבר היינו מקורות אתמול. הדבר השלישי שהיו עושים באותה פינה זה שפיכת שיירי הדם של החטאות החיצוניות. כלומר, אם נשאר דם, היו שופכים את זה ליסוד המזבח הדרומי. היסוד הזה היה מאוד קצר, רק עמה, ולכן בעצם זה היה ממש צמוד לאותה פינה דרומית מערבית. נעיר שזה בניגוד לחטאות הפנימיות, שאת שיירי הדם שלהם היו שופכים על יסוד המזבח המערבי, כי תמיד צריך לשפוך את הדם ליסוד הראשון שאותו הוא פוגש אחרי שהוא מזה את הדם. ולכן בחטאות הפנימיות שהוא מזה את הדם בפנים, אז כשהוא יוצא החוצה הדבר הראשון שהוא רואה זה היסוד המערבי, וממילא באותה מידה בחטאות החיצוניות, כיוון שהוא מזה את הדם על המזבח בחוץ, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא הולך על הסובב שמקיף את המזבח באמצע גובה המזבח, אז כשהוא יורד מאותו סובב דרך הכבש, היסוד הראשון שהוא פוגש זה היסוד הדרומי, ולכן שם הוא שופך את הדם, וכאמור זה בעצם בפינה, כי היסוד היה רק עמה אחת צמוד לפינה. עכשיו בסוגריים נעיר שתי הערות, הערה אחת זה שבאמת לא רק בחטאת חיצונית, אלא גם בכל הקורבנות היו שופכים את שיירי הדם ליסוד הדרומי. יש מסבירים שהגמרה ורשי התייחסו דווקא לחטאת, כי בחטאת תמיד יש שיריים, כי הרי מזים רק עם האצבע, אז לא מזים הרבה, ושאר הקורבנות לא תמיד יש שיריים, לכן זה לא הוזכר כאן. הערה שנייה זה שלכאורה קשה, מה מיוחד בהזעה של חטאת העוף? הרי גם בשאר הקורבנות, חוץ מחטאת, מזים את הדם על החלק התחתון של המזבח בשתי פינות, אחת זה הצפונית מזרחית ואחת זה הדרומית מערבית, אז הנה גם שם מזים על אותה פינה. אלא כנראה שצריך לומר שהמשנה מביאה שלושה דברים שעושים אותם רק באותה פינה. לעומת זאת, ההזעות של שאר הקורבנות עושים גם באותה פינה וגם בפינה אחרת, ולכן המשנה לא הזכירה את שאר ההזעות, אלא רק את חטאת העוף, כי אותם מזים רק באותה פינה ולא בעוד פינות. בכל אופן, עד כאן שלושת הדברים שעושים למטה, ועכשיו נראה את שלושת הדברים שעושים למעלה, כלומר שעולים על גג המזבח ועושים משהו באותה פינה דרומית מערבית. אז שני דברים זה ניסוך היין והמים, זה אומר שעולים על גג המזבח והולכים לפינה הדרומית מערבית ושופכים יין או מים לתוך ספלים שהיו מונחים על הקרן עצמה של המזבח. באותם ספלים היו נקבים והנוזל היה יורד דרך אותם נקבים ודרך המזבח אל חלל שמתחת למזבח באדמה. זה הניסוך, מתי היו מנסחים? את היין מנסחים בכל קורבן עולה ושלמים, את המים מנסחים רק בחג סוכות, בכל אופן הניסוך נעשה באותה פינה דרומית מערבית על המזבח עצמו. הדבר השלישי שהיו עושים בפינה הדרומית מערבית זה עבודות של עולת העוף. מה זה בדיוק עולת העוף? נדבר כבר מחר באריכות. עכשיו רק נאמר שלכתחילה את העבודות של עולת העוף, כלומר המליקה ומיצוי הדם, עדיף לעשות על הסובב של המזבח בפינה הדרומית מזרחית, אבל אם היה צפוף שם כי היו הרבה קורבנות עוף באותו זמן, אז היה אפשר לעשות על גג המזבח בפינה הדרומית מערבית. אז זה הדבר השלישי שעושים על הפינה הדרומית מערבית של המזבח, אבל כאן זה רק סוג של בדיעבד, כי כאמור עדיף בפינה הדרומית מזרחית. אז ראינו את ששת הדברים, ובינתיים התקדמנו רק חמש שורות, ועכשיו נתמקד בדבר האחרון שאמרנו, כלומר בעולת העוף. הגמרא מעירה על עולת העוף שתי הערות, אבל לפני זה נקדים שכיוון שמדובר בקורבן עולה, אז עקרונית הכל קרב אל המזבח, חוץ מהדברים שהם מבזים את הקורבן, ולכן לפני שמקטירים את העוף על האש, צריך קודם להוציא את המוראה ואת הנוצה. מחר נדבר מה זה המוראה והנוצה. בכל אופן, אותה מוראה ונוצה היו זורקים לבית הדשן, שהוא היה ממוקם מימין לכבש, כלומר ממזרח לכבש, אבל לא ממש צמוד, אלא במרחק של שלושה טפחים. ומבחינת אורך הכבש, הוא היה בערך מול השליש התחתון של הכבש, כלומר מרחק של 10 אמות מהחלק הנמוך החימוך של הכבש. אז זאת הקדמה, ועכשיו נראה שתי הערות שהגמרא מאירה. הערה אחת, זה למה לכתחילה עדיף לעשות את עולת העוף דווקא בחלק הדרומי-מזרחי? מסבירה הגמרא כי זה המקום שהוא הכי קרוב לאותו בית הדשן, וכך קל מאוד לזרוק את המורה ואת הנוצה לבית הדשן. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אומר רבי יוחנן, כשלא היו עושים את זה שם, אלא היו עושים את זה בחלק הדרומי-מערבי על גג המזבח, אז המרחק מאותה נקודה ועד בית הדשן זה קצת יותר מ-31 אמה, לא ניכנס כאן לחישוב, אפשר לראות ברשי ונוסיף שרטוט באתר. אז רבי יוחנן משבח בזה את הכוח של הכהנים, שלמרות שהמוראה והנוצה היו דברים שלא שוקלים כמעט כלום, ודבר שהוא קל כל כך אז קשה לזרוק אותו רחוק, בכל זאת הכהנים הצליחו לזרוק אותו מעל 30 אמה. זאת הערה שנייה. עכשיו רק עוד הערה בסוגריים, למה רבי יוחנן אמר שהם זרקו את זה מעל 30 אמה? הרי אמרנו שהמרחק היה קצת יותר מ-31 אמה. מסבירה הגמרא כי בחישוב של המרחק רבי יוחנן לא החשיב את הרוחב של האדם עצמו, לכן הוא מוריד אמה. עד כאן שתי הערות על עולת העוף, בזה הגענו לנקודותיים בערך ברבע התחתון של עמוד א'. בינתיים סקרנו את שלושת הדברים שעושים למטה ושלושת הדברים שעושים למעלה בפינה הדרומית מערבית. לגבי עולת העוף ראינו שתי הערות, ועכשיו נראה דבר נוסף מיוחד בשלושת הדברים שעושים למעלה, ובזה נסיים את החלק הזה של השיעור. המשנה אמרה שבניגוד לכל העבודות שבהם עולים על גג המזבח, שתמיד צריך לעלות על הגג ואז לפנות ימינה וללכת נגד כיוון השעון, בשלושת העבודות האלו שעושים אותם בפינה הדרומית מערבית לא עושים את כל הסיבוב, אלא הולכים ישר שמאלה, כלומר עם כיוון השעון. למה? מסביר רבי יוחנן שבדברים האלו אנחנו לא רוצים שהם יעשו את כל הסיבוב על המזבח, כי אז ייכנס להם השן ויזיק להם. איך זה יזיק להם? אז בעולת העוף הרי מדובר שעולים עם עוף חי ומולקים אותו רק למעלה, אז אנחנו מפחדים שהשן יזיק לעוף ויהרוג אותו. בנסחים השן יכול לקלקל את המים ואת היין, וזה יכול לפסול אותם, לכן הולכים ישר שמאלה ומצמצמים כמה שיותר את הזמן שנמצאים על גג המזבח. עכשיו על זה מקשה הגמרא ממשנה במסכת תמיד שמדברת על כהן גדול שעלה על המזבח בשביל שני דברים, גם בשביל להקטיר את האימורים וגם בשביל לנסח את היין, ושם מפורש שהוא הולך נגד כיוון השעון, כלומר כמו שתמיד עושים מימין לשמאל ולא משמאל לימין. אז עצם זה שהולך ימין הזה לא קשה, כי הוא הרי גם עולה להקטיר את האימורים, ובשביל האימורים צריך קודם להתחיל מימין. אבל מה שכן קשה זה הסיבה שרבי יוחנן אמר לגבי היין, הרי אם הוא מסתובב על המזבח היין יכול להיפסל מהשן, למה שם לא חוששים לזה? מסבירה הגמרא שבאמת כשהוא עשה את הסיבוב על גג המזבח הוא עשה את זה בלי היין, ורק כשהוא הגיע לפינה הדרומית מערבית הביאו לו את היין ואז הוא ניסח את היין, וכך היין לא התקלקל. ורבה באמת מוכיח את ההסבר הזה מהניסוח של המשנה שם, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב'. כאן יש לנו עוד דיון מאוד קצר, הגמרא מביאה עוד ברייתא שאומרת את אותו דבר, שבניגוד לכל הפעמים שעולים על המזבח בשלושת הפעולות האלו עולים מצד שמאל ויורדים מצד שמאל, הברייתא גם קוראת לזה מערב. אבל יש בעיה קטנה בברייתא, שבמקום שהברייתא תכתוב עולים בשמאל ויורדים בשמאל כמו שאמרנו עכשיו, באמת היא כותבת עולים בימין ויורדים בימין, והרי ברור שהברייתא מתכוונת לשמאל, הרי היא עצמה אמרה שזה בצד מערב. אז למה הברייתא קוראת לזה ימין? אז רב מנסה לתרץ שהכוונה ימין אם מסתכלים מהכיוון של המזבח, כלומר הפנים של המזבח זה הפתח שלו לכבש, אז הימין של המזבח זה השמאל של מי שעומד ומסתכל על המזבח, כלומר בכל מקרה הכוונה לצד מערב. זה הניסיון של רב לתרץ, אבל הגמרא דוחה שאז צריך שיהיה כתוב עולים בימין ויורדים בשמאל. למה כתוב עולים בימין ויורדים בימין? לכן את ההסבר הזה דחינו, ורבינו אומר שבאמת אין ברירה אלא לשנות את הגרסה, ונאמר שכתוב שם עולים בשמאל ויורדים בשמאל. אז זאת הייתה ברייתא נוספת, שבה לא הוספנו עוד דינים, רק דיברנו על הניסוח שלה, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור, נחזור עליו עוד פעם בסוף השיעור. בחלק השני של השיעור נראה את המשנה שבה אנחנו שוב חוזרים להתמקד בחטאת העוף, ונראה בעניין הזה שני נושאים, איך מולקים את העוף ואיך מזים את הדם. אנחנו לא נקרא את המשנה עצמה, אלא נראה אותה עם ההסברים בגמרא, והגמרא מתחילה דווקא מהסוף, כלומר היא קודם מדברת על הזעת הדם, ורק אחרי זה היא מדברת על איך מולקים את העוף. אז לגבי הזעת הדם, בניגוד לבהמות ששם צריך שהדם קודם ייכנס לכלי ואז מהכלי מזים, בחטאת העוף מזים את הדם ישירות מגוף העוף, לומדים את זה מבהיזה מדם החטאת. ועל מה מזים? אז כבר אתמול אמנו שהוא עומד על רצפת העזרה ומזה על הפינה הדרומית מערבית של המזבח. אבל האם מזים על החצי העליון של המזבח כמו בחטאת של בהמה או על החצי התחתון כמו ברוב הקורבנות? אז אומרת הגמרא שכאן יש הווה אמינא שנזה דווקא על החצי העליון, אבל אחרי זה נלמד מפסוק שמזים דווקא על החצי התחתון. למה שנחשוב שמזים על החצי העליון? קל וחומר מחטאת בהמה. איך עושים את הקל וחומר? נאמר קודם את הנתונים שברורים לנו. בקורבן בהמה, כמו שהרגע אמרנו, אם זה עולה מזים למטה ואם זה חטאת מזים למעלה. לעומת זאת בקורבן עוף, אם זה עולה אז מזים למעלה. מחר נראה את המקור לזה. ממילא אומרת הגמרא שיש הווה אמינא לעשות קל וחומר גם לחטאת עוף שגם היא תהיה למעלה. למה? כי אם בבהמה את העולה עושים למטה ובכל זאת את החטאת למעלה, אז כל שכן שבעוף שאפילו את העולה עושים למעלה, אז ברור שגם את החטאת עוף נעשה למעלה. זאת ההווה אמינא שאת חטאת העוף נעשה למעלה. אז באיפה בכל זאת לומדים שזורקים אותה למטה ולא למעלה? אומרת הגמרא, לומדים את זה ממה שכתוב אצלה, והנשאר בדם יימצא על קיר המזבח. עכשיו, הפשט של הפסוק לא מדבר על הזעת הדם, אלא על מיצוי שאריות הדם על קיר המזבח, ואחרי שממצים, אז הדם צריך לזול אל יסוד המזבח. אז ברור שאת המיצוי הזה צריך לעשות על החלק התחתון של המזבח, בשביל שהדם יוכל לזול אל יסוד המזבח, כי אם עושים למעלה, אז הדם ייתקע ביסוד ולא יזול עד למטה. אבל דורשת הגמרא שהפסוק לא מדבר רק על מיצוי הדם, אלא גם על הזעת הדם. למה? כי אם הפסוק מדבר רק על מיצוי הדם, שזה מיצוי שעושים באופן אקטיבי, אז היה צריך להיות כתוב, והנשאר בדם ימצא על קיר המזבח. מזה שכתוב ימצא ולא ימצא, לומדים שזה מלמד גם על מיצוי פסיבי, כלומר שמזים את הדם, והדם מעצמו נוזל אל יסוד המזבח. אז מכאן שגם את הזעת הדם צריך לעזות במקום כזה שהוא יכול לזול אחרי זה ליסוד המזבח, כלומר בחצי התחתון ולא בחצי העליון. עד כאן לגבי הזעת הדם, אמרנו שני דברים, מזים מגוף העוף ומזים על החצי התחתון, וראינו לזה מקור ממיצוי הדם. עכשיו, מהזעת הדם הגמרא חוזרת אחורה בזמן אל מליקת העוף, שזה התחליף לשחיטה. מה זה מליקה? הכהן מכניס את הציפורן של האגודל שלו אל העורף של העוף, והמשנה מדגישה שלא יבדיל. מה זה לא יבדיל? הרמב"ם מסביר שהוא יכניס, אבל לא יערוף לה את הראש לגמרי. רש"י אומר שאפילו לא יחתוך את שני הסימנים, כלומר את הקנה והוושת. אגב, זה רק לגבי חטאת העוף. מחר נראה לגבי עולת העוף ששם הוא כן יבדיל, כלומר הוא כן עורף לו את הראש או כן חותך את שני הסימנים. בכל אופן זאת המליקה, ועכשיו הגמרא מביאה מחלוקת איך בדיוק היה מחזיק את העוף. לפי שתי הדעות הוא מחזיק את שני הכנפיים בין שתי האצבעות הראשונות, כלומר ליד האגודל, ואת שתי הרגליים של העוף בין שתי האצבעות הבאות שלו, ואת המליקה הוא עושה עם האגודל. המחלוקת היא רק באיזה צד של היד העוף היה נמצא. לפי רב העוף היה בכף היד שלו, ולפי הברייתא העוף היה בגב היד שלו. והברייתא מסיימת ומעירה לפעולה של המליקה, שזאת הפעולה הכי קשה שעושים במקדש. למה היא כל כך קשה? מסבירים תוספות שצריך זריזות ידיים להחזיק את העוף וגם לתקוע את הציפורן מהר. יש מסבירים שזה גם כואב לכהן, והגמרא מסיימת ואומרת, מה, זאת העבודה הכי קשה? הרי יש עוד שתי עבודות קשות, הקמיצה של הסולת של המנחות והחפינה של הקטורת ביום כיפור. הפעולות האלו קשות כי צריך לקחת מידה מדויקת ולדאוג שלא יבצבץ שום דבר החוצה בין האצבעות שלו. ואומרת הגמרא, נכון, באמת גם העבודות האלו קשות באותה מידה, והברייתא התכוונה שהמליקה היא אחת מהעבודות הקשות שבמקדש. ובזה סיימנו עם המליקה והגענו למשנה בעמוד ב'. נחזור על שני הדברים שראינו עכשיו. לגבי הזעה אמרנו שמזים על קיר המזבח בחצי התחתון, אמרנו שיש הווה מינה לעשות קל וחומר שנזה דווקא לחצי העליון, ולמדנו בסוף ממיצוי הדם שצריך על החצי התחתון. לגבי המליקה אמרנו מה זה מליקה ושלא יבדיל, כלומר לא יערוף את הראש או לא יחתוך שני סימנים, וראינו מחלוקת האם העוף הוא על כף היד או על גב היד. זה לגבי חטאת העוף. עכשיו נחזור אחורה ונסכם את מה שראינו לגבי הפינה הדרומית מערבית. ראינו שלושה דברים שעושים למטה, שזה חטאת העוף, הגשת המנחה ושפיכת שיירי דם הקורבנות חוץ מחטאות הפנימיות, ושלושה דברים שעושים למעלה באותה פינה, שזה ניסוך המים והיין ועולת העוף כשאין מקום בפינה הדרומית מזרחית. אחר כך לגבי עולת העוף הסברנו למה עדיף בצד מזרח, כי זה קרוב יותר לבית הדשן, וראינו שרבי יוחנן משבח את הכהנים שכשעשו בצד מערב אז הם הצליחו לזרוק את המוראה והנוצה מאוד רחוק עד בית הדשן, שזה קצת יותר מ-30 או 31 אמה. ולסיום אמרנו שלאותם שלושה דברים שעושים למעלה אז לא הולכים על גג המזבח מימין לשמאל, אלא משמאל לימין, כלומר עם כיוון השעון. רבי יוחנן הסביר כי השן יכול להזיק ליין, למים ולעוף. שאלנו על זה מהמשנה בתמיד, ששם הכהן עולה גם להקטיר וגם לנסח, למה שם זה לא פוגע לו ביין, וענינו שבאמת הוא מקבל את היין בסוף. לסיום ראינו ברייתא נוספת שאומר שעולים משמאל, רק שהברייתא קרא לזה ימין ושינינו את הגרסה לשמאל. עד כאן החלק הראשון של השיעור.